כ"ג ב' סיוון תשע"ו, שיעור פרשת השבוע, פרשת קורח, פרשת המחלוקת. ואני אולי רוצה לעשות היום מתוך נקודת מבט. שאנחנו בשיעור הזה ננסה להתבונן על הטענות של קורח. ודאי, אני מסתמך על חז"ל, כאילו שיש פה איזה משהו שאני המצאתי. אבל בואו נתבונן רגע באמת, מי הוא? אדון קורח. אנחנו מתקדים על בן אדם שעורר מהניסיון למרידה, מהפכה, בתפיסת עולם, גם מתוך אותו לשנות מציאות. מי הוא קורח? אנחנו מכירים את המושג הידוע, הוא מפורסם בין הבריות, עשיר כקורח. זאת אומרת, הוא היה אדם מאוד עשיר. כסף וממון לא היה חסר לו. זאת אומרת, דרישת התפקיד לא נבעה מתוך מניעים כלכליים. לא צריך. יותר, קורח מנושאי הארון היה, היינו, זוגה באדם, בעל מדרגה, בלשון האנשים, העמך. באמת, אדם בעל מדרגה. לא כל אחד יכול היה להיות מנושאי הארון הברית. אתם מבינים מה זה לגעת בארון הברית, לקחת אותו במסעות? איזה מדרגה נפשית רוחנית הוא היה צריך להיות? ודאי לא כותל קנים. אדם גדול משכמו ומעלה. מה מלא אדם כל כך גדול בחוכמה, חוכמת התורה, בידיעותיה, בהבנותיה, בהליכותיה? מה מביא אדם שמעמדו הכלכלי הוא כל כך איתן עד שהוא הפך להיות מושג בעולם בין אנשים עשיר כקורח? זאת אומרת, עשירות מופלאת לעשות מעשה שמראש תוצאותיו ידועות, היינו מוות.
הוא ידע את זה מראש?
ידע.
וואו.
תכף נראה איך הוא ידע. זה מוזר ביותר. אדם מוכן לאבד את הכל, את מעמדו הרוחני, החברתי, הכלכלי, מתוך ידיעה מראש שהוא עומד למות, זה מצריך עיון גדול. הטענה המושמעת לעיתים שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח השטות, לא מתאימה למקרה הזה. קורח, אומרים חז"ל, פיקח היה.
מה
קרה לו? בשיעור הזה אנחנו נעמוד, או ננסה לעמוד, על היסודות של הטענות. מה הביא את קורח לטעון את טענותיו, ובוודאי מתוך בקרה, שכנוע עצמי, שהדבר הזה הוא נכון וכך צריך להיות. טענותיו הן אמיתיות ולכן הן צריכות להתברר. אתם מכירים את הסיפור הבא? אדם הלך מהלך החוק והיה צמא למים. והגיע למקום אחד שבו לשמחתו מצא חבורת אנשים יושבת ושותה מים, נשמע ברז, ומיד הציעו לו לשתות, מסגרו לו לכוס, ואז קם אחד אמר, רגע, המים האלה מורעלים. וכל האנשים זה אומרים, תפסיק, מה אתה מדבר שטויות? עזוב אותו, זה אדם כזה, זה לץ, זה לא ככה, זה לא באמת. המים טובים, אנחנו שותים מהמים. האדם הזה נמצא בדילמה עצומה עכשיו. הוא צמא מאוד במים. יש פה איזה לץ אחד, שאמר משפט אחד, שיש רעל במים. מה לדעתכם יעשה אותו צמא?
לא
ישתה. ישתה?
לא.
הוא צמא מאוד. אולי ישתה. אולי כך סיכון, אפילו סיכון קטן. לך תדע. אני לא מכיר את האנשים. אדם עדיין חפץ. ואתם יודעים מי קופץ בראש. לא נגיד. אחר כדי מוזרי מרקות. כן? ולא ארנבת. זהו, אדם לא ישתה. האדם יחשוש. מוזר. בואו נסתכל, תסתכלו אתכם במקום מספר אחד. אומר המדרש תנחומה עד פרשתנו בעוד ד' אמר לו קורח למשה. ואני רוצה שנדקדק ונדייק בלשון המדרש. תלית שכולה תחילת. מה שתהיה פתורה מן הציצית? וידוע, אנחנו מצווים להטיל פתיל תחילת בציצית. מה אומר העניין של התחילת? הוא ייתם אותו, הכוונה היא לכל התחילת, פתיל התחילת. הוא זוכרתם את כל מצוות השם. טוב, נשים בצד, נמשיך הלאה. אמר לו משה חייבת בציצית. כלומר, חייבת בפתיל תחילת. אמר לו קורח, תלית שכולה תחילת אינה פותלת את עצמה, וארבעה חוטים פותרים אותה. קצת השכל, ההיגיון, זה מופרך. אם הרעיון שיהיה תחילת, שיסגיר את המצוות, אז תלית כולה תחילת מזכירה את המצוות יותר מארבעה חוטים. פשוט. ממשיך הלאה בטענה הבאה ואומרת, בית שמלא ספרים, מהו שיהיה פתור מן המזוזה? אמר לו משה רבנו, לקורח חייב במזוזה. אומר לו קורח, כל התורה כולה 275 פרשיות יש בה. וכמה פרשיות יש במזוזה? שתיים. ואינם פותרות את הבית. ושתי פרשיות שבמזוזה פותרות את הבית. כלומר, מה העיקרון של המזוזה? מה מטרת המזוזה? להזכיר את התורה? אז הבית מלא ספרי תורה. אתה מסכים? אם כן, מה מקום המזוזה? זה לא מסתדר בהיגיון. ממשיך על הכוח ואומר, דברים אלו לא נצטוות עליהם. על מה? הפתיל התחלת? או על המזוזה? אלא מלבך אתה בודעם. אתה ממציא אותה. אתה עוד יכתיב ויקח כוח. עוד הוסיף כוח וטען, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסה? טענה נוספת. אנחנו פה במדבר סיני. אנחנו כולנו חיים תחת השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. כולנו זוכים לניסים. כולם קדושים. מה הולך? מה ההבדל ביני לבין אהרון? אתה יכול להגיד שאתה עלית על ההר. על אהרון, על צפן. כמון. גם הם היו תחת ההר וראו ושמעו אנוכי השם עליך. כלומר, על פניו, בצד השכלי, המחשבתי, איך אומרים? וואלה, יש משהו בתנאים, צריך לברך אותם. כלומר, התחושה הקשה הזו, זאת להבין מה המניעים של קורח, היא מוכחשת בצורה קשה, חדה, לידי מי? חכמי המוסר. שמעתי פעם על הרב ירוחם ממיר? לא שמעתי עליו. זה משגיח במיר. תראו במקור מספר שניים. בדעת תורה, עמוד קוף סמך ד' אומר, העולם מביטים על כוח כמי שפשוט יצא מדעתו. כפרשה של שטות וגסות שנפלה על אדם. שאתמול עמד אצל הר סיני פיקח ונביא, ולפתע נהפך לגס רוח, עודף אחר כבוד ובקש גדולה וחסן. טעות גמור הוא לחשוב כן על כוח. אם אנחנו פותרים את עצמנו ונאמר, טוב, הוא השתגע. ובערב ואז כל הפרשה עוברת בנחת. טוב, מה לעשות באדם מבית דעתו, שילם את המחיר, נגמר עניין. פספסנו את נקודת השורש היסודית, שאמורה לטפל בכוח שבתוכנו. כי כל העדה, כולם כורחים. אומר הרב ברוך הממיר, זרודות תגן עלינו, זו הקמימות לומר שכורח היה שווה. זו התעלמות ממה שאפשר ללמוד מפרשת כורח בחיינו, אנחנו היום כאן, אלפים תשעים. כדי להבין קצת מה הולך פה, אנחנו נצטרך לעיין בדברי הרב פיינשטיין. מקום מספר 3. הרב פיינשטיין בספרו דרש משה, דרוש משה, אומר, טעותו של כוח הייתה בהפרדת המצוות מטעמן. בשכל יש מקום לטענות, יש חוסר ההבנה בכלי השכל. כאשר אני מנתק את המעשה מן הטעם, מן הסיבה, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בקורחיות. למה להניח תפילין? מה הסיבה להנחת התפילין? כדי שהאדם ישעבד את ליבו ואת מוחו. אם אני מאבד את הטעם הזה, מה לי לקוביות עור שחורות על גופי? אומר הרב פיינשטיין, טעמו של פתילת תכלת מבואר בגמרא במסכת חולין. משום שצבעו דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. ראיית התכלת מזכירה לבסוף את כיסא הכבוד, ואזכור של כיסא הכבוד מביאה את האדם לידי יראת שמיים. בכך מתקיים טעם המצווה, למה אני שמתי לתכלת? וראיתם אותו וזכרתם. כבר אומר הרב פיינשטיין, כוח מציג טענה של ענווה. אתה משה רבנו, באמת, מה לעשות? עובדות. אתה מעל כולם. בענווה, ביראה, ובקדושה. כן, פן פן אדבר בו, אני לא מתווכח איתך, זאת עובדה. אתה מעל כולם. לך באמת תתחלת מספיק. אתה רואה פתיל מיד אתה נזכר בקודש אבריחו, אבל אנחנו! זה לא מספיק! צריכים כל הבגד בתחילת! מה אתה אומר לרעיון? וואו! כל הבא בטענה כביכול טענה אמיתית! אם מטרת התחילת להזכיר לאדם שיש קודש אבריחו, שלא יראת שמיים, שלא יראת חטא, צריך לעשות את זה בגדול! תהיה את זה לבעלי מדרגות כמוך, מוישה. אבל אנחנו? כלומר, אנשים הפשוטים צריכים דברים גדולים. שגדולים מספיק להם לדברים קטנים. מה אתה רואה לרב איינשטיין? בית מלא ספרים אמורים להזכיר את התורה. וחמנו שרבנו מזוזה מספקת. אנחנו צריכים כמה שיותר ספרים כדי שנזכור. תענו, אמיתיות או לא? יש בהם עניין? יש כנראה. פיקח היום. תגידו לי שאלה, כבר דיברנו על זה קצת. כן, דיברנו על זה פעם בנשיאות. הסכמנו ללחוץ מזוזה. כמו שאני מתבלבל, זה מקום אחר שנתתי שיעור. מקוי לזה. רבותיי, מה מטרת המזוזה? אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. מה עניינה של המזוזה על משקוף הבית? סליחה, על המזוזות של הבית, המשקוף הוא החלק העליון. בבקשה, אפשר לחשוב. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכולם נו, קדימה. מה המזוזה עושה שם? מה התפקיד שלה? מה עניינה? כן.
אומרים לזה שומר.
שומר. טוב, חברת שמירה.
קדוש ברוך הוא שומר.
הבטחה. שומר דלתות ישראל. טוב, עוד רעיון?
להזכיר.
להזכיר. את מה?
יציאת מצרים.
יציאת מצרים.
קדוש ברוך הוא.
קדוש ברוך הוא. עוד משהו? טוב, בואו נראה מה אומר הרמב״ם. מקום מספר הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכות מזוזה פרק ז' הלכה ג' י' ג' סליחה. כל פעם שייכנס ויצא. אדם נכנס לביתו, יוצא מביתו. יפגע בייחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא. נו מה אתם אומרים? מה תפקיד המזוזה? שעון מעורר ויעור משנתו משגיותיו באבלי הזמן. אז מה תפקיד המזוזה לפי הרמב״ם? חברת שמירה? סגולה? או כדור מעורר? כדור מרץ? כמו פטיש בראש. תתעורר מהדמיונות חביבי. תתעורר מההבל. מעניין. כבר לא מספיקה לנו מזוזה קטנה בדלת, אומר כוח. נתחיל בית מלא ספרים להזכיר לנו שלא נכתב. הגיוני? יש היגיון בטענות. כוח פיקח היה. טוב. טענות של כוח על פניו, לפי מה שראינו עד כאן, הן אמיתיות, מלאות ביראת שמיים, ביראת חטא. מה אתם אומרים? שמעתם פעם ככה על כוח? כן או לא? תמיד חשבתם שהוא יצא מדעתו, נכון? אז רגע, זה חידוש. יש מקום לטענותיו. הן באות מתוך כביכול, או לא כביכול, תוך ראייה אמיתית של מציאות האדם הפשוט, שמחפש כלים לא לחטוא. איזה צדק. לכן הוא אומר למשה רבינו אחר כך במדרש בקטע האחרון, מדוע תתנסו? היינו, תגידו לי, אתם מנותקים מן העם, משה, אהרון? מה עובר עליכם? אתם מנחים את העם הפשוט שמתמודד עם תאוות, עם יצרים, על ידי פתרונות שמספיקים ברמה שלך, אבל לא לרמה שלהם.
זה נגד, נגד התורה.
לא. אומר כוח.
את פירשתם לא נכון.
זה אתה המצאת שצריך רק פתיל אחד, כי אתה חושב על הכיוון כשכולם כמוך. נכון שאתה אומר את זה כאילו בשם השם, אבל זה לא, זה המצאה שלך.
יש פה יחוש יותר סוגי.
כן, כי זה לא מתאים לכולם. עם שמסוגל לחשוב על דגים כשעים ואבטיחים, עם שמסוגל לחשוב על בשר, לא מספיקה, לא מזוזה. עם שמתרונן על טעם המן, לא מספיק לו פתיל תחלת. עם שעושה עגל, לא מספיקים לו שני פעמים. הנה, אתה נותן הנחיות לחיים, משה רבנו, מנותקות מן העם. כנראה המצאת את זה. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן הנחיה שמחייבת את כולם, שלא תתאים לכולם. זו טענה של כוח. מה אתם אומרים? מתחילים לזהות כורחיות אצלנו? כל מיני הסברים שאנחנו נותנים למצוות כאלו או אחרות, או חומרות, או פעולות כאלו או אחרות, ולא מתאים, וכן מתאים, ונוגע לכולם, ונוגע לכולם. מתחילים לגלות סימנים ראשונים של כורחיות. כלומר, הטעות של קורח לא הייתה בטענות. איפה הייתה הטעות של קורח? ופה אנחנו נופלים. גם. כמו קורח. הטעות של קורח הייתה בפתרון. מה מציע קורח? במקום פתיל, כל הבגד. במקום מזוזה, בית מלא ספרים. זה הפתרון. למעשה מה קורח עושה? קורח מפריד בין המצווה לבין הטעם. הסיבה למצוות. כאשר אני לוקח את הדבר שהוא העיקר, ואני מסיט אותו הצידה, ואני הולך בעקבות הדבר שהוא לא עיקר, אני מזניח את המצווה הבסיסית, שבעיניי היא קטנה. פתיל לך, באמת, בגד, מנוזה אחת, קטנה, לא, בית מלא ספרים. זה מה שאתה דבר חוצי לה. ואתה בכל מיני הרהורים ומחשבות של הידור או חומות זונח את המצווה ומחפש פתרונות אחרים והולך בעקבותיהם. זו כורחיות. זאת לא טעות קטנה. זה פריקת עול. כי אנחנו מחויבים למצווה כפי שהיא. לכן, כוח פותח את פיו, והאדמה פותחת את פיו. מאוד מעניין. לכאורה, העונש הוא חמור ביותר. כי בעונש זה של קורח לא מצינו שגם ילדים ותינוקות מתו, הרי הם לא בעלי דין. עד כדי כך, כשאדם מנתק את המצוות מטעמם והופך את המצווה הבסיסית לקטנה, הוא מחפש לו כל מיני רעיונות ופתרונות שהם אינם ציווי השם. זאת לא טעות קטנה. זו כפירה גדולה. אם כן, אנחנו אולי נדבר על זה בשבוע הבא. חוקת. חוקה היא מלפניי. זהו, אתה לא מבין אותה. אז כך גזרתי. כתבתי לך טעם, איפה שכתבתי, אני אומר לך קדוש ברוך הוא. הוא זכר את ימי כל המצוות. טוב, אבל מה לך בן אדם קרוץ אישה ילוד חומר שתאמר מה הנכון בהיקף מצווה זו או אחרת ומה התועלת בעניין כזה או במרחב כזה? זה לצאת נגד הקדוש ברוך הוא. תסתכלו ברמב"ם. במקור מספר 5, סוף הלכות תמורה, הלכה י"ג, אומר הרמב"ם, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם. כן, זו גזרת השם יתברך. פתיל, פתיל. מזוזה, מזוזה. בית של אור צבוע שחור על היד ואחיו חברו בראש, על הראש. צריך להיות בראש משהו. כך, זה גזירה. ראוי, עם כל זה, להתבונן בהם במצוות. כל שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. בסדר? טעמי המצוות. יש ספר שלם. אחים. ספר המצוות לרמב״ם. ספר המצוות לרמב״ם. ספר המצוות גדול. ספר המצוות קטן. ניסו לתת טעמים קצת, להסביר לנו בזכרנו, הרי אמרו חמים. שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. איך? איך? מה אתה אומר? איך שלמה המלך הבין את רוב הטעמים של חוקי התורה?
חקירה.
שלמה המלך אומר, הרבה חקרתי ודרשתי. כן, להבין בשכל. ותסתכלו במקום מספר 6, הגמרא בסנהדרין אומרת, אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה לא כתוב בתורה את הסיבות של המצוות? למעט איזה? כיבוד הורים וכאילו החכם. מעניין ששניהם את אותו טעם. למה אני אמרו?
הורים.
כן.
כן, אבל גם של החכם זה כאילו של האבא ו...
כן, 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 זה אותו רעיון, כן. אותו טעם. למה אני אמרו ימין. הוא חיים, בטוב ובן ימין. אומרת הגמרא שרק שני מקראות התגלו טעמם ונכשל בהם גדול העולם. אומרת התורה לא ירבה לו נשים ולא יסור ליבו. אתם זוכרים למדנו בספר מלכים. אמר שלמה אני ארבה ולא אסור. ובסוף ימר, יתרו נשיו את ליבו. אומרים כן, מה דרך האמצע? יש קצה אחד, גזירה. קצה שני, טעמי המצוות. מה האמצע? כל אחד מן הקצוות מסוכן. אפשר לומר שאנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן באותו מצב של נדידה מהקצוות. גזירה היא לפניי, אני עושה, ואני מחפש סיבות. איך אני יודע את זה? ואדם אומר, תשמע, לא מתחבר לתפילה. אני לא מרגיש כבר מהמצווה הזאת. מחפש סיבות. מה עושים? במילים אחרות, מה יסוד חטאו של קורח? מה היה היסוד? קורח למעשה רצה להביא לתוספת של קודש בהליכה אחר טעמי המצוות. כלומר, אני אעשה את המצוות, אבל כשאני אבין את הטעם, אז יהיה הרבה יותר נכון וטוב לעשות את המצווה. לכן פתיל תחילת לא מספיק, כי אם הרעיון הוא להביא אותי לידי זכירת המצוות, לידי יראת חטא, אז אני אעשה בגד שכולו תחילת. זה הטעם. כלומר, עזבתי את המצווה והלכתי אחר הטעם. אומנם כי יכול זה מוסיף, יהיה הרבה יראת שמיים, הרבה יראת חטא. כי כל הזמן כולם יראו, כולם יזכרו, תראו להדפכם, כולם הולכים בגד כחול עליהם. איפה אתה לא הולך, יש לך, בואי לה, צריך להיזהר, כחול, יראת שמיים, כחול, אוי, יראת חטא, איזה יופי. כביכול. זה אמור לעורר את האנשים כל הזמן להיות יראים, להיזכר מכיסא הכבוד. אז אמר שלמה המלך, תסתכלו אצלכם במקור מספר 7. אל תהי צדיק הרבה. מסביר בספר החינוך במקור מספר 8, אצל אדם שמחפש להוסיף על עצמו קדושה. אתם מכירים על אדם כזה בתורה? איך הוא נקרא?
נזיר.
לא שמעתי?
נזיר.
הוא רוצה להיות יותר מקודש, יותר קדוש, שהוא רואה שזה חטא, כמו שכרה, הוא רוצה להרחיק את עצמו מן החטא, הוא מזיל את עצמו מן היין. להתקדש. וואו. באמת הוא נקרא קדוש. בסוף הוא מביא חטא. אומר, החינוך אצלכם במקור מספר 8, בנוגע יש לתוספת קדושה, שעל אף מעלתה, סליחה, הנזירות, שעל אף מעלתה מחייבת את הנזיר בקורבן חטאת. תראו איך הוא אומר את זה. ועל זה אמר המלך יחכם, אל תהי צדיק הרבה, ראוי לו להביא כפרה על נפשו. מה הסיבה אומר ספר החינוך? כי שמה טבעו ובניינו נכון על צד שהנזירות עינוי יותר מדי על נפשו. בכל דרכי השם ישנו. אומר בעל החינוך, אתה רוצה להוסיף קדושה? אתה מתנזר? מה אתה אומר במילים אחרות? שדרכי השם שנכתבו בתורה הם לא מספיקים. הם לא מתאימים לך, אתה צריך יותר. אז אני אוסיף קדושה. ראיתם איך אפשר להיות קורח מהר מאוד? אני אוסיף חומרה. אני אוסיף עוד דברים. לא על דעת רבותיי. לא על פי הדרך שכך ניתנה רשות לחכמים. אלא אני אזיר את עצמי. אומר החינוך, אתה חוטא. אתה כורח. שאני מניע את עצמי אחרי הסיבות, אחר הטעמים של המצוות, אני זונח את המצווה ואני עוסק בטעם. באותו רגע הפכתי להיות כופר בשם ובמשה עבדו. מה אתם אומרים? מזהים יותר כורחיות אצלנו? תראו מה אומר הרמב״ם. אצלכם במקור מספר 9. הרמב״ם בהלכות דעות פרק ג' הלכה ב' אומר, לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם את עצמו, כלומר, האדם לא יזיר את עצמו, אלא מדברים שמנעתו תורה בלבד. מה שהתורה אמרה אסור זה אסור. משם ואילך ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים, שמורות, הדברים המותרים. הקדוש ברוך הוא התיר לך מי אתה שתאסור. ואין הכוונה פה לחכמי ישראל לדורותיהם. נתנה להם רישום מן התורה. פה מדובר על האדם הפרטי, פה מדובר על הכוח שבתוכנו. הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, ועל כל הדברים האלה וכיוצא בהם ציווה שלמה עדי צדיק הרבה. מה אתם אומרים? אתם מזהים עוד יותר את הכורח אצלנו? מוסיפים כן, יש איזו סיבה של מצווה שככה אתה מבין, אז אתה מחמיר ומוסיף את דברים ש... מה זה? זה כוח. אתה הולך אחר טעמים, ממציא טעמים, חושב טעמים, אתה האדם הפרטי, וזה, שכחת את המצווה. היום זה בא לידי ביטוי שהרבה אנשים עוסקים בחומרות,
יש עניין.
ולא עושים את המצווה, עצמה.
זה קט.
לא עושים אותה.
זה הרב, זה כבר הפך להיות קט.
זה כבר לא תורה, בגלל זה אנשים מתרגלים.
בגלל זה קוראים לזה קט.
לא יודע, אבל זה לא תורת השם. זה תורתך הפרטית. יש כופר גדול מדי. בא הקדוש ברוך הוא, תורת משה. פיל הפעם. מה כתוב על הלוח?
בירור
טענות קורח. מה הטענות של קורח? מה טעם המצווה? מה הסיבה? זאת הסיבה, בוא נעשה אותה. לא. לכן אין את טעמי המצוות מפורשים. אם הקדוש ברוך הוא כתב פתיל אחד ופתיל אחד ולא יותר, זה לגדול ולקטן. אם התנתקת מהקדוש ברוך הוא ואתה אומר שהסיבה היא להזכיר כיסא הכבוד, זה העניין של המצווה, את בגד שכולו תכלת, בוודאי מזכיר יותר. אבל אם אדם הלך עם בגד שכולו תכלת, בלי ציטית, אבל יסודו הרייתא, חוכמה לא. אם אדם ביתו מלא ספרים, והוא לא שם מזוזה בחוץ, אבל ציווי, מן הטוב. מה הטעם? זה לא העניין הטעם. לא חשוב לנו עכשיו אם המזוזה זה חברת שמירה, סגולה, או להזכיר לנו שיש בורא עולם. זה לא מה זה. לא הסיבה, זה לא מניע את העסק. זה יכול להיות שלושתם. לרמב"ם יכול רק לדבר אחד, להזכיר לנו שיש בורא עולם ולהוציא אותנו מהדמיונות. בסדר? אבל זאת סיבה, זה לא המצווה. המצווה היא לשים, זהו. שכתוב במקום מספר 10, המהר"ל צינץ, בספר מלוא העומר, על קהלת, הוא אומר, אפשר לרמוז לאדם הראשון. מי? שלמה המלך. כשאומר על תהי צדיק הרבה, תראו לאן יכול אדם בהוספה של דבר מתוך כוונות טובות לכאורה, לגרום להרס של כל הבריאה כולה. אומר המהר"ל צינץ, שנתחכם לגדור גדר לחווה. שניהם מסתובבים בגן עדן. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זוכרים? מה אומר לחווה אדם, אומר המהר"ל צינץ, שכן הוסיף ואמר לה שמלבד איסור אכילה מן העץ נאסרה אף הנגיעה בו. אמר לי אשתו, תשמע, אני לא יודע, זאת אישה, לך תדע. אני אגיד לה גם שלא תיגע, נרחיק אותה מהעניין. ותוספת זו הביאה לחטא. נכון, זה סייג. זה כדי לגדור שלא תגיע לעבירה הגדולה. שכן הנחש דחפה ונגע בעת. על פי הנוהל, הייתה צריכה לנות מיד, לא?
נכון.
וכשראית כלא מתה, חשש שגם האכילה לא נאסרה. מה הביא את החטא הגדול ואת חורבן העולם?
אדם.
את הגירוש מגדל ולא האדם, התוספת!
אדם מספר תוספת.
כן, אבל התוספת היא זאת שהביאה. האדם אמר, רגע, רגע, מה העניין? העניין הוא שלא לאכול, אז כדי למנוע מהאכילה, אני אוסיף סייג. זאת לא הסיבה שאסור לך לאכול. הסיבה שאסור לך לאכול כי קודש ברוך הוא אמר, לא אוכלים. כלומר, ההוספה הזו גרמה לשבירה של כל המציאות הראשונית של הבריאה במעלתה הגדולה ביותר, באדם גורש מגדלנו. יש אנשים שבדעתם הקלוקלת בשיטה הזו, ובדרך כלל מדובר פה על אנשים פרטיים, לא מדברים לך בשלום על חכמי ישראל, שדנים, זו התורה שבעל פה, ואחר כך, שהכל נעשה על פי התורה זה בסדר. אבל כשאדם פרטי ממציא לו כל מיני רעיונות וחומרות נוספות, זה חורבן. אספר לכם סיפור. ראיתי איזה סיפור עם גדול. רואים, יש חיה אחת שקוראים לה, ומגדירים אותה כפיקחית שבחיות. מי זה?
שועל.
כל השועלים. יש משלי שועלים. לומדים מהם הרבה.
פיקחית בחיות זה
דווקא דפים? שועלים. אבל על השועלים האלה מה נאמר? שועלים קטנים, מחבלים, קרמים. יש משל יפה על שועל רעב שחיפש אוכל. ואפו מוליך אותו ככה ומגלה לול תרנגולים חיים, איזה יופי, יש בשר בלי עין הרע בשפע. הוא מתגרב לו ככה לאט לאט בתוך חלול, כשמתגרב ללול התרנגולות מזהות מתחילות לקרקר, יוצא בעל הבית, מזהה את הזנב של השועל, מוציא את רובהו, יורה, פוגע בזנב. השועל, מה שנקרא בשארית זנבו, בורח משם. טוב, מגיע בחדרה ליער, גם רעב, גם כואב. אבל הוא פיקח שם החיות, הוא ככה יושב לו לנוח. הוא אומר לעצמו, אוי, הסתבכתי. עכשיו, כל פעם שאני אתקרב ללול, בעל הבית יש לו סימן. מי עשה לו את הגיחת סיור ראשונה? שועל שעכשיו הוא בלי זנב. אני מסומן. אי אפשר שזה יהיה דבר כזה. כינס את כל חבר הבא שועלים ביער. אמר להם, חבר'ה, יש לי רעיון, אנחנו כל הזמן מחפשים אוכל ולפעמים קשה לצמוד. מצאתי מקום עם אוכל בשפע. כן, איפה? מה? בוא נלך. רגע. צריכים להתכונן, מה צריכים לעשות? כל אחד יקשור מזנבו קד ונלך לנהר. והשועלים הולכים לנהר, כל אחד מזנבו גורר קד. וכשמגיעים לנהר אומר להם השועל, קצו את הזנב. רבותיי, להסתובב ולהכניס את הקד למים. מה קורה לקד שמתמלא מים?
כבד.
הוא כבד, מושך אותם למטה, הולכים לברוח לצורם, אבל זה מושך. כן, כן. שימו לב שכל שועל יקצוץ בשיניו את זנבו של חברו ואז נוכל להינצל. וככה מצאנו הרבה שועלים קצוצי זנב. נרגע השועל אמר, עכשיו לא יזנבו אותי. יש אנשים שמוכנים לאבד את עולמם בשטויות. יש אנשים שיעטפו את זה בטענות של כוח שאמיתיות היו כאשר מנתקים את דבר השם ונותנים טעמים למצוות מדעת האדם. לכן צדק בבירוך המניע כשאמר שטעות בידי אותם אלו שאומרים שכוח היה אדם שאיבד דעתו. לא! פיקח היה, אבל היה מוכן להוריד למוות, כמו אותו שועל, את כל זנבות חבריו. העיקר שהוא לא יהיה לבד, שהוא לא יזוהה כגורם הבעיה. בכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נפגשים לי לפעם בפעם בכוח כזה, שמחפש סיבות לקיום המצוות. הוא צריך להרגיש, הוא צריך להבין, הוא צריך להתחבר, ועוד כל מיני טענות בוקי סריקי כאלו. רבותיי, זה הכורח שבליבנו. אנחנו מצווים לקיום המצוות, כי כך גזרה חוכמתו התברך. כאן זה נגמר. וזה מה שראינו בלשון הרמב"ם, בהלכות תמורה. כל מה שרדה הקדוש ברוך הוא. אלה החוקים. זה חוק מלפניי. ואין לך רשות להרהר אחריה. אתה עושה בין אם אתה מבין, בין אם לא. כי האם נותנים משקל מוביל, מוליך, רק מה שאנחנו מבינים, כוח בהתגלמות. בסופו של כוח מוכר בידוע. אתה זוכר? שבתקופת התלמוד היה ערבי אחד שהראה לאחד מהמוראים את מקום קבורתם לכוח כמה שנים די אחרי, כמה מאות ואלפים שעדיין נמצא באותו מקום וצועק משה אמת ואנחנו הבדאים. אנא, בואו ונזהר מלהיות כוח. זה לא סיפור שהיה פעם. זה סיפור של יום יום. כל רגע ברגע. אנחנו מקיימים את מצוות השם כי כך גזרה עלינו הקדוש ברוך הוא. ותו לא. לא לחפש שום דבר. זו הסיבה היחידה. וזה הטעם למצוות. למה? כך צוויתי. אנחנו עוברים את העולם הזה בשלום. ואדם יחפש לעצמו סיבות למצוות, נמצא את עצמו עמוק באדמה. לכן, קורח פיקח היום, בטעה. בואו נהיה פיקחים ממנו, כי אין חכם כבעל ניסיון. אנחנו ראינו מה קורה. בואו לא נהיה כמו קורח ועדת. נסיים במה שאמרה המשנה במסכת אבות, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת מלב לשמיים. ואיזו מחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. וידוע מה שאמרו רבותינו, היה צריך להיות כתוב מחלוקת קורח ומשה. לא. גם בתוכם הם היו בעלי מחלוקת. כי כל אחד הביא טעם אחר. אז כל דבר צריך שיהיה טעים. אבל זאת לא הסיבה לקיים מצוות מרצון. כי נזכה להכניס את עצמנו לעול נועם המצוות. ולא לטעמיהם. בעזרת השם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לעשות רצוננו רצונו ואת מצוותיו נקיים בשמחה וגם אם לא מהבנה וגם אם לא ולהתחבר וגם אם לא כי כל דברי כאש כל דברי כאש והם תורה מתקיימת, אלא במי שמשים עצמו למטה. תפסיק לנפח את האגו שלו ולחשוב שהכל צריך להתנהל רק לפי מה שאנחנו מבינים או קוראים או רוצים. כי גבוה מעל גבוה שומע. שבת שלום.